sur le courant. Non seulement nous travaillons pour nous, nous בדפים שיש לכם כאן חלק מהם זה חזרה, אבל אנחנו נעשה בסדר, אנחנו נעבור קצת ונתקדם. מה שמספיק, אם אתם זוכרים, אנחנו דילגנו קצת, היינו בשאר הקדמות, בנינו לבד, ראינו את תחילת תהליך הטיפול, אחרי זה דילגנו, בגלל שרציתי להתמקד יותר בתהליך שעובר על הזרם פין, שהוא למעשה הבסיס של השיקול תהליך הטיפול. עוד בור מציאות יעקב ולאה ושורשן פעם שני. נחזור לברך קבלות עניין מציאות יעקב ולאה ושורשן. עניין בר למעלה בגרוש הזה, הוא מרחב לנזון, לזכר ונקבה בית ממש שירדו בעולם הבריאה במקום הקליפות. ומלכים דאב אבימה לא מתו ממש, רק אדום לגולתה במקום רחל לוק בלזרם פין. בהצלות עצמה. גם נדבר כי השני אחוריים, ששני הנקודות השנית והשלישית במקרים אבא ואימא, שהיו אז כל עם התיקון מבחינת החור והחור, אותם שני אחוריים עוזרו למטה, והם נעשו אחת הבחינת יעקב ולאה, יעקב מאחוריים באבא ולאה מאחוריים באימא. טוב, זה אתם זוכרים את זה? שני דברים הוא אומר כאן, דבר ראשון, ההבדל בין, בין הנפילה של, כן, ההבדל בין הנפילה של אבא ואימא לנפילה של זרע פין, שאבא ואמא כאשר הם נפלו, הם נשארו במקום האצילות, הם נפלו רק במקום המלכות האצילות, הם נשארו עדיין במרחב הקדושה, גם אחרי שהם נפלו. לעומת זון, כאשר זון נפלו, זכר ונקבה נפלו, נפלו למטה הקליפות, נפלו מתחת האצילות. ודבר שני, שמאחוריים של אבא ואמא שנפלו, יש את האחוריים של אבא, בני אבא ובני אמא שנפלו, נוצרו יעקב, כאן הוא אומר, קנו יעקב ולאה, אבל בעצם זה גם יעקב ורחל, כי רחל ינוק בה שורשית, נצרו יעקב ולאה. הנה כאשר ידעו אלו עובד אחוריים למטה, עד מקום רחל נוק בה לזה מפין, בעולם הצלות עצמו, היה באופן זה, כי יעקב של אחוריים דאבא, ירד ועמד כנגד פנים דרחל. ולאה שאחוריים דאמא ירדה עמדה כנגד אחוריים דרחל. נמצא רחל באמצע שניהם. כאשר נפלו אחר כך זון למטה בעולם הבריאה, אתה נזכר, נשאר מקום אחר, חל ופונים ריקם בין יעקב ולאה, בעולם האצילות, ואז הם פני לאה מביטים אחרי יעקב. כלומר, כאן, הדבר הראשון שהוא מסביר זה את הכיוונים, שיש לנו, יש לנו את יעקב ולאה. יעקב, הוא היה עם ה... לאה הייתה עם הפנים, בהתחלה את רחל, היה לנו זון, כלומר, זון זה בעצם הפרצופים, זכר ונקבה שושעים, זה זרם בין ברחל. לאה בהתחלה נגיד נפלה לכאן, היא הייתה פה, אם נוסיף כאן עוד איזשהו סימון, והייתה עם הפנים בכיוון זרם פין, לכן הפנים שלה פונה לכיוון הזכר. בואו נוטו להסביר שיעקב הפנים שלו פונים מחוצה, ואחרי זה כאשר זו נפלו למטה ונשארה רק לאה, בשלב ראשון, אז הפנים של לאה הם לכיוון יעקב. ואז יוצא מצב הפוך, אם כאשר אבא ואמא נפלו, אז אחרי התיקון, אז יש מצב של אבא מביט באחורי אמא, אבל אמא לא מביטה באחורי אבא. אם אתם זוכרים שהסברנו שאחורי אבא לא מותקו, אבל למטה זה בדיוק הפוך. למטה רחל, הנקבה מביטה באחוריים של הזכר. זה המצב שיוצא הפוך. ועכשיו, למה זרם פין הפנים שלו פונות החוץ? אז אנחנו נדלג על זה, זו הפסקה השלישית. אנחנו הסברנו, אני אקרא את זה לזריזות. וכבר דיברנו על פסקה הזאת, ותאמרו כי לפני שני נזר אנפין פנה בכוונות ממש, והצד אשר פונות אריך אנפין, בפנים שלהם החוצה. כעבדה כי זר אנפין ראשו מתחילת תפאר עד אריך אנפין, ופניו דזר אנפין הם שם נוטות למקום נטיית פני אריך אנפין. ודרך זה גם פני אבא ואמא בכוונות כנגד פני אריך אנפין. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שבתוך זר יש לנו את ההתלבשות של אריך אנפין שמגיע דרך אבא ואמא, ו... וליעקב יש לו בעצם שתי אפשרויות. יש לו אפשרות אחת להיות כמו ילד קטן שמסתכל ככה עם הפנים לכיוון האבא, ואז האבא לא יכול להסתכל עליו, לא יכול להאיר לו פנים. אם הוא רוצה להאיר לו פנים, הוא צריך לסדר אותו, שיוכל לראות את הפנים שלו. אז בגלל שיעקב צריך לקבל הארת פנים, אז בגלל זה הפנים שלו הם החוצה. נדלג לפסקה הבאה. אמנם לאה עומדת ופניה מסתכלים באחורי יעקב, לפי שלמעלה באימא, כיוון שאבא הפך פניו כלפי אימא בתחילת תיקונם. והוא, כשהתחיל רשע להעתיק יומי להתקן כנזכר עליהן, לכן לא היה עדיין כוח באמא לסכל פנים פנים דאבא. ולכן החזירה אחוריה לצד פני אבא כנזכר עליהן. ועתה ביעקב, אשר חורב כלפי לאה כנזכר, יש בפני לאה, יש כוח בפני לאה לקבל לאהבה מאחורי יעקב, ולא צריכה להפוך פניה גמים, ונשארו פניה כלפי אחורי יעקב. כלומר, הוא בעצם רוצה לומר דבר כזה, שמתי אחת הסיבות להסבת פנים אחורה, לאחור באחור, זה כאשר יש, כאשר אין אפשרות לראות את האור, אין אפשרות לראות את אור הפנים. אור הפנים הוא חזק מדי. אבל עכשיו המצב הוא שפני זרע פין הוא כבר, הוא יוצא החוצה, לכן לאה כאילו שהיא מחורה וכן יכולה לסכל לו, וכן יכולה להפנות פנים. עכשיו, בואו נחזור קצת, אפשר בבקשה? מה בעצם, אנחנו דיברנו שזר אנפין הוא, יש לו שני כתבים, יש לו, הראש שלו מצד אחד בשמיים, הוא מקבל, הוא מקבל ממקורות גבוהים, מקבל השם במקום עליון, ומצד שני הוא נטוע למטה במלכות, כלומר הוא מחבר שמיים בארץ. והוא, בגלל שהוא פרצוף שורשים, זר אנפין וגם רחל הם פרצופים שורשים, זאת אומרת הוא בעצם מרכז, הוא מרכז הפוקוס של האצילות. מרכז הקיום, מרכז החיים, מרכז ההוויה של האצילות.
חשבתי שמרכז האצילות זה תורה פמיניסטית, חשבתי שמרכז השכינה דווקא.
מרכז האצילות זה זרע פין, ואחרי זה לאט לאט תגדל להשכינה, והיא תהפוך להיות משהו, היא תהפוך להיות כמו זרע פין, תגיע פנים פנים, זה תהליך ארוך, נכון. בתחות של הנוקבה זה, אנחנו עוד נגיע לזה, ואחר כך. עכשיו, הריקאי מנסה להסביר את המיקום של הפרצופים, למה פרצוף יעקב נמצא כאן, למה ישראל יהיה אחר כך למעלה, נגיד ישראל זה הפי, למה לאה פה ורחל שם. ובגדול, יש שתי אפשרויות להסביר את המיקום של הפרצופים. אפשרות אחת זה להסביר אותם דרך הכלים, אפשרות שנייה זה להסביר דרך האורות. מה הכוונה? אם אני מסביר את זה דרך הכלים, אז זה מאוד פשוט. בני די אבא ובני די אמא נפלו לתחתית האצילות, ובגלל שהם הפכו להיות אז הם הפכו להיות יעקב ורחל, אחרי זה בעצם נוצר, מיני דימה נוצר פרצוף לאה, אבל לאה כבר לא יכולה להיות למטה, כדי שרחל תופס את המקום, אני גם נמצאת מעליה. ואני יכול בעצם להסתכל על בעצם על המוחין, לאן הם נפלו, איפה הם נמצאים, ועל הכלים, לאן הכלים נפלו, כלומר הכלים נפלו למקום של תחתית האצילות, ולכן כאילו מזה נוצר המקום של הכלים. אפשר גם להסתכל על זה אחרת, אפשר להסתכל על זה מהכיוון של האורות. מה הכוונה כמו של אורות? וזה מה שהסברנו בשיעור הקודם, שמה שיוצר את פרצופי המשנה זה נהי די אבא ונהי די אמא. נכון? זה מה שיוצר את פרצופי המשנה. פרצופי המשנה יש משהו מאוד מעניין. הם מתחילים לרדת איך זרע פין, ומה שקורה זה שעד לחזה של זרע פין, עד לאמצע, אז הנהי של אבא מלובש תוך הנהי של אמא. למעשה יש לו שלושה לבושים. יש לו גם את הלבוש העצמי שלו, גם את הלבוש של אור אבא, גם את הלבוש של אמא. מגיע, אני הבאתי את התושי, לא הבאתי שחתם בית, יש לנו כאן תושי משהו? ויש לנו גם את ה... אם יש לנו את האור הזה של אבא, האור הזה של אבא, יש את נגיד, בואו ניקח את האור של התפארת, יש לנו כאילו את האור של האמא, שיורד עד החזה, ובתוכו יורד, כלומר הוא בעצם מגיע מכאן, ובתוכו יורד האור של אבא, הנה של אבא. עכשיו הנה של אבא, כאשר עד החזה הוא מלופף, יש לו שלוש לבושים, גם את הלבוש העצמי שלו, את הלבוש של אמא ואת הלבוש של זרע פין, אז הוא לא יכול לצאת החוצה, הוא לא יכול להתגלות. מתי הוא יכול להתגלות? רק במקום שבו יסוד אמא קצר, יסוד אמא מסתיים פה, ולכן נה די אבא, כאן הוא בוקע את יסוד אמא ויכול להתגלות, ולכן כאן הוא יכול לצאת החוצה וליצור את יעקב. ולכן יעקב נוצר פה. זאת אומרת, יכולת הגילוי של אבא מאפשרת רק לרדת למטה, בואו נסביר מה זה אומר. לעומת זאת, לאה שנוצרה מני די אמא, אז היא יכולה כבר להתגלות פה. זה אם אני מסתכל על האורות. אם אני מסתכל כאילו לא על הסיבה של הכלים, אלא על הסיבה של האורות. כאן יש לנו בעצם את ני די אמא שיש לו רק לבוש אחד, לבוש הזה רמפין, ולכן הוא יכול לתקוע החוצה וליצור לנו פרצוף לאה. זה כאילו יכול להיות הסבר שלי. ואז בעצם אנחנו נראה בהמשך שכל סוגיה שיש כאן במקום של הפרצופים הרי נותן לנו הסבר כפול, הסבר אחד מצד האורות והסבר שני מצד הכלים. בואו שננסה להבין מה זה אומר, מה זה אומר המוחין עליו.
היחס בין האורות לכלים, זאת אומרת, הוא מקרי, זאת אומרת, לא אין אור שעוקב אחרי כלי או משהו כזה.
יש כלים שנוצרו, גם הכלים נוצרו למעשה מהשברים של נעדה בבימה, וגם האורות, המוכן שמגיעים אחר כך. כולם נוצרו. עכשיו, את כל המערכת אפשר להסביר כפול. אפשר להסביר מצד הכלי, ואפשר להסביר מצד המוכן, מצד האורות. עכשיו בואו ננסה קצת להבין מה זה הדבר הזה. אבא ואמא בעצם, בשביל לגדל את זר, הם צריכים לתת לו מוחים. צריכים לתת לו השראה, שפע, חיות, חום, מאוד לא תבין מה זה המוחים הללו, איך הם משתנים משלב לשלב. למה? בשביל לחבר אור וכלי, חייב להיות איזשהו מוצא מחבר. אנחנו לא יכולים לקבל משהו באופן בלתי אמצעי, אנחנו חייבים תיווך. כל האינפורמציה שאנחנו מקבלים על העולם, כל ידע, כל תובנה חדשה, כל הערה חדשה, אנחנו צריכים שתבוא לנו בצורה מתווכת. מה התפקיד של הורים? התפקיד של הורים זה לתווך את המציאות לילדים. הילדים לבד לא יכולים לקבל את המציאות באופן בלתי אמצעי. נכון, הם לא יכולים, צריכים כל הזמן יש התלבטויות של הורים, איך להסביר לילד ככה וככה. איך להסביר לו צונאמי, איך להסביר לו פיגוע. איך להסביר לו פיגוע, קרוב משפחה שנהרג. איך להסביר לו התבגרות מינית. יש אלף אחת שאלות של הורים שכל הזמן שואלים, כי יש להם אינטואיציה מאוד חזקה, שהמציאות, בכלל התובנות, לא יכולות לבוא באופן בלתי אמצעי. הן צריכות לבוא דרך תהליך של תיווך. עכשיו, למעשה ההורים לא רק נותנים תוכן, אלא כאשר הם משפיעים לזר ולנוק, הם משפיעים גם כלים. מה זה כלים? זה בעצם זה קטגוריות חשיבה. כלומר, זה איך לעכל את התוכן. כאשר יש הזקה ומסבירים לו, זה לא שיש עכשיו מלחמה, אלא זה הזקה של יום השואה, של יום הצורך, של יום הזיכרון, אז הוא מבין, זה בסדר, עם הזקאות אפשר להיות רגוע. כשהוא שומע אמבולנס, הוא נבהל, אולי קרה משהו, הוא אומר, תשמע, אחות שזה יולדת, אולי אתם מדרכים. ההורים כל הזמן מתווכים. כל הזמן מתווכים את המציאות לילד דרך אני, אבא בני דין. עכשיו, הני הללו, הם מה שנקרא אצל הערים, ישראל סבא בתבונה. זאת אומרת, החלק התחתון של אבא נקרא ישראל סבא, ישראל סבא, והחלק התחתון של אמא נקרא תבונה. זה בעצם אני. עכשיו, מה שקורה כאן זה שיש התהליך שהעני של אבא ואמא, כלומר של הכלים שאבא ואמא נותנים לילד, התהליך הזה הוא תהליך מאוד 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 מדורג, הוא חייב להיות מדורג. הוא צריך להיות בהתחלה חיצוניות הכלים, אחרי זה אמצעיות הכלים, אחרי זה פנימיות הכלים. הם צריכים לבנות את הכלים בצורה מאוד מדורגת. יש לבנות את הכלים בבת אחת. עכשיו, בואו ננסה לחשוב על אפשרות להסביר מה זה חיצוניות כלים. אנחנו דברים עכשיו לפני המוחים. אם אני ארגן את זה קצת מחדש, בשביל לגדל את הילד, ההורים צריכים לתת לו בהתחלה כלים, שזה בעצם בכלל אפשרות לגדול, כלים, כאילו זה הקטגוריות, זה בכלל מה שמאפשר לו בכלל לקבל משהו, ואחרי שהם נותנים לו כלים, בשלב השני הם צריכים לתת לו אורות, הם צריכים לתת לו שפע, צריכים לתת לו תוכן. קודם כל, כאילו, את היכולת לקלוט את התוכן, ואחרי זה את התוכן. עכשיו, הכלים מחולקים לשלושה חלקים, יש חיצוניות כלים, פנימיות כלים, אמצעיות כלים. אני מנסה כאילו להסביר את זה בנפש. אז מה זה אומר? אז חיצוניות כלים, קודם כל זה הרמה התפקולית הכי פשוטה. נכון, ילד צריך לדעת מה זה ללכת לשירותים. מה זה לאכול בתוך קערה. מה זה להביא נעליים, בהתחלה אפילו לא יכול לנעול, הוא רק מביא אותם לאבא שישים לו. אחרי זה, כמו כל התפקולים הכי פיזיים והכי פשוטים והכי בסיסיים. עכשיו, חלק מהתפקולים זה גם הצרכים הבסיסיים של הילד, שזה הזנה והנקה ומחסה, נכון? חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי. מורה, מחסה, מלבוש, מרפא.
מזון? מעון.
חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי. אלה דברים בסיסיים שבלעדיהם אין כלום, בלעדיהם אין שום דבר. ואחרי שהם נותנים לו את הדבר הזה, הם צריכים לתת לו כלים רגשיים. צריכים לתת לו חום, לתת לו אהבה, לתת לו תחושת שייכות, תחושת קיום. ואחרי זה, בשלב יותר מתקדם, הם צריכים לתת לו כלי חשיבה. צריכים לתת לו כאילו תובנות. בכלל, כאילו, איך בכלל לחשוב, איך לקרוא. איך לקרוא, איך להבין, בעצם דפוסי חשיבה. שזה למעשה הרגלים של, הרגלים שההורה נותן לילד.
אבל זה לא שאתה מבין שהם... יש
חפיפה ביניהם. יש חפיפה ביניהם, בהחלט. עכשיו, שלושת השלבים... בניית הכלים של הני היא קריטית שהיא תעשה לפני המוחים. לפני שהם מתחילים להרביץ בו תורה. ולהגיד לו אסור, מותר ומה לעשות, מה ומה לא לעשות. כי מה יקרה אם זה לא יקרה? מה יהיה ממצב יהפוך? מה יקרה אם הוא יקבל קודם כל מוחים לפני שהוא בנו לו כמו שצריך את הכלים? אז כל הסיבוכים האלה אנחנו מתחילים לרבו בסדר. כרגיל.
בסדר.
בואו נעשה לחשוב. אמרנו שיש לנו כלים של, כלים של אבא, כלים של אמא. בואו נדבר על החיצונות של הכלים, על השלב הכי הכי בסיסי והכי הכי ראשוני. זה מחולק, בגדול זה מחולק עד גיל שלוש. הילד צריך לקבל בעיקר את החיצונות כלים של אמא, ואיך מגיל שלוש עד גיל שש הוא צריך לקבל חיצונות כלים של אבא. עכשיו אני משתמש באיזה מודל של אברהם ליפשיץ שהוא מתאים בדיוק ל...
מי זה
אברהם ליפשיץ?
איזשהו מורה רוחני מכפר חב"ד, אז יש איזה משהו שלו ששמעתי, ומתחבר כאילו למהלך שלנו. ובואו נסה לחשוב, בואו נסה לחשוב מה המשמעות של הכלים הללו, ומה מתבטא חסך בכלים. ילד בהתחלה כאשר הוא נולד, אחרי שהוא עבר את שלב העיבור, כאשר הוא מגיע לשלב הנקה, השלב הראשון, השלב של מי אחרי ילדה שלו עד גיל שלוש, אז למעשה הוא תלותי לחלוטין, הוא לגמרי 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 תלוי באמא. באמא ובאבא, ובעיקר באמא. התלות הראשונית והאינסטינקטיבית והיסודית שהיא תלות באמא. מה הוא צריך לקבל מאמא? כמובן, דיברנו על כל המאמים, כל ההזנה וזה, אבל קודם כל הוא צריך לקבל ממנה חום. למה הוא צריך לקבל ממנה חום? כי בתודעה היסודית שלו, לא ברור לו שהוא קיים. הוא מרגיש כל כך תלותי, כל כך חסר, כל כך כאילו משהו שיכול... הוא מרגיש חרדה קיומית, ואם החום שאמא נותנת לו, קשר העין, המבט, המגע הפיזי, החיבוק, כל הדברים האלה שאמא נותנת, ואפילו הקולות, היה פעם איזה מחקר שבדק את השפה האמאית. שימו לב שאמאות, במיוחד עם תינוקות קטנים, יש להם איזה ג'יבריש ענק, אינסופי, 80 מילות חיבה, לאמא מוצעת, ועוד מלא מלא מילים שאף אחד לא מבין אותם חוץ מהאם. כלומר, זה התקשקשיות כאלה, כאילו זה בין שפה כאות אמאית שהיא כמעט שפה חייתית, הייתי אומר. שפה שחיות שאמא מרעיפה לילד, וזה חלק מה... זה חלק מהצלילים שבתוכם הוא גדל. זה חלק מהרקע המוזיקלי שבתוכו צומח. עכשיו, המקום הזה, החום והאהבה והקיום, נותן לו בכלל תחושה של קיום. נותן לו איזושהי תחושה של קיום, שהוא קיים, אני פה, אני... אוהבים אותי ללא תנאי, אני בסדר, אני לא... באיזשהו מקום זה משחרר אותו מאיזה צורך, צורך הכי מאיים, ומשחרר אותו מהצורך ההישרדותי. כלומר, הוא מרגיש פחות שהקיום שלו תלוי על בלימה. כי אם הוא לבד, אם אין לו את החום ואת האהבה ואת המערכת המתקת הזאת, אז בעצם מה תהיה התוצאה? התוצאה היא שהוא בעצם שהוא מרגיש, שהוא עכשיו צריך לדאוג על עצמו לגמרי. הוא צריך כאילו להצדיק את עצמו מתוך עצמו. ואין לו את היכולת לעשות את זה, הוא עדיין קטן. או שהוא זוכר, או שהוא עוד לא זוכר, הוא לא יכול באמת לדאוג לעצמו. לכן הוא חייב את האנרגיה הזאת, שזה בעצם חיצוניות כלים שני דני דאמא, חיצוניות כלים בסיסית, שנותנת לו חום ואהבה ללא תנאי, שבלי זה הוא לא יכול...
אבל מה הוא מבין בגיל הזה?
הוא לא מבין, זה הכל תתמודה, הוא לא צריך להבין שום דבר, זה הכל תתמודה. עכשיו, אם אמא לא תיתן לו את זה, מה ייבצר? הוא יהיה בתחושה שהקיום שלו לא מובטח. אם יש לו חסך בדבר הזה. כלומר, יצרב בו איזושהי תחושה שהקיום שלו מאוים. ואז הוא מתחיל להיסרב. עכשיו, מגיל 3 עד גיל 6, מה קורה? הוא צריך, זה כבר שלב של נהי דאבא, של חיצונות כלים של נהי דאבא. מה זה חיצונות כלים של נהי דאבא? זה שלב שהאבא צריך לתת לו, אחרי שהילד פחות או יותר כבר עומד על הרגליים, מתחיל ללכת, מתחיל לשחק והכל וזה וזה, אז הוא מתחיל לחקור את העולם. הוא מתחיל את ההתחלה של ההתחלה עוד לפני הלמידה. נכון, אנחנו מכירים, הגמרא אומרת שממתי מבטשים, ממתי כאילו, ממתי מעליתים את הילד, בהתחלה כזה מושכים אותו לבית המידה, מושכים אותו לבית ספר, כזה בפילוקים וזה, ונותנים לו כפי כוחו והכל וזה, ומגיל שש, לא צריך בדיוק את הביטוי שבביטוי גמרא, זה כמו איזה, מעמיסים עליו את העול, כמו על איזה חמור שצריך לסחוב. מגיל שש אתה יכול לעבוד, אבל עד גיל שש מה קורה? עד גיל שש הוא רק מתחיל לחקור, ורק מתחיל לבדוק, ורק מתחיל כאילו לראות איפה הוא נמצא ומי ומה. אז הוא צריך לקבל מאבא את האמון. את האמון, את תחושת הערך, את המשמעות, כלומר, את ה... מאבא הוא מקבל את, ה... את הלגיטימציה, את הביטחון, נכון, את הביטחון, את הלגיטימציה, את היכולת לחקור, את היכולת לחפש, את היכולת לפרק, לשחק עם דברים. ו... עכשיו, מה קורה
אם אין אבא? לא בקום, כשאין אבא,
אין אבא, נגיד לא קיבל את הדברים האלה, לא מי ולא אבא, הוא לא קיבל אהבה ולא תנאי, הוא לא קיבל ביטחון. הוא גדל
בבית
יתומים. או גדל בבית יתומים, או שהוא גדל בבית יתומים חיים. יש הרבה אנשים שגדלים בבית של יתומים, או יתומים של יתומים חיים. נמצאים בבית ואין שום איזה. עכשיו, בעצם מה קורה? הצורך הזה שאוהבו אותי, הצורך הזה בלקבל ביטחון, לקבל אישור, הוא צריך הכי הכי יסודי והכי טבעי של הנפש. הנפש בלי זה היא לא זזה בכלל. בלי זה היא לא... עכשיו, קודם כל נתחיל בטוב. מה קורה אם הוא כן קיבל? אם הוא קיבל את החום, את האהבה ואת הביטחון, קיבל כל מה שצריך לקבל. אז את כל האנרגיות האלה, את כל העני דה אבא ואמא, חיצונות הכלים שאני דה אבא וחיצונות הכלים שאני דה אמא, הוא מטמיע אותם בתוכו. הם הופכים את חלק ממנו. ומה זה אומר? זה אומר שהוא כבר יש לו ביטחון עצמי, יש לו ביטחון בעצמו. הוא כבר לא נואש. הוא יכול עכשיו לתת אהבה, שהוא יגדל, הוא יוכל לתת אהבה ולבחור באהבה, ויהיה לו ביטחון עצמי לחקור ולחפש, לא יודע מה, להקים איזה סטארט-אפ ולעשות אקזיט. ולעשות פה ולעשות שם, יהיה לו הרבה דברים, וללמוד ולחקור ולהיות המתחוכם, יהיה הרבה דברים שיוכל לעשות, נכון? כלומר, יש לו את היכולות, יש לו את הביטחון העצמי, יש לו את הכלים, יש לו את היסודות, שאיתם הוא יכול ללכת ולפרוץ. אבל בעצם מה קורה אם הוא לא קיבל? אם הוא לא קיבל, הוא נכנס אוטומטית בצורה לא מודעת למוד של הישרדות. למוד שבעצם אין לי את זה, ועכשיו אני חייב לקחת את זה בכל מחיר. והמוד של הישרדות מתבטא בתלותיות מאוד חריפה. וזה שהוא נכנס למקום מאוד מאוד תלותי. הוא עכשיו חייב את הדברים האלה מבחוץ. החסך שהוא לא קיבל, הוא עכשיו השיג אותו בכל מחיר. עכשיו, קודם כל, לפני שהוא התבגר, עוד בשלב של ילדות, קצת יותר מתקדם את זה, אחת התופעות שיכולות לקרות לדפוס כזה, זה שבעצם הוא נכנס מהר מאוד לשליטה עצמית מופרזת, להתבגרות בטרמת. הוא מתחיל לגדול, הוא מתחיל לקחת אחריות, הוא מתחיל להיות, יש אנשים כאלה שהם כבר בגיל 9, הם כבר... אין כבר בעלי הבית, אין כבר מנהלים, אין כבר סוחרים, הם כבר מבוגרים.
בשביל לרצות.
מה? הם מבוגרים. עכשיו זה בעצם חלק מ... זה חלק מעניין, זה מנגנון הגנה שבעצם מה הוא אומר? הוא בא ואומר, אני צריך שאוהבו אותי, אבל אני לא יכול לחשוף את הדבר הזה, כי זה סוד היום ונורא, אני לחשוף אותו, אני מי יודע מה יקרה. אני אתקל בסירוב, אני אתקל בנטישה. לכן אם אתם לא אוהבים אותי, תצרכו אותי. ברגע שאני אהיה חזק, ברגע שאוהבו אותי, אני צריך להיות אנושי, פתוח, רך, מביא את עצמי. אבל שיצרכו אותי, כלומר, אם לא אוהבים אותי, אז אני צריך שיצרכו אותי, כי אני חייב לשמור על זה שהוא יקבל איזשהו שוך חיצוני מהסביבה. שיצרכו אותי, מה אני צריך? בדיוק הפוך. להיות הכי קשוח, הכי יעיל, הכי שיטתי, הכי אחד שבעצם אי אפשר בלעדיו. הכי פונקציונלי. עכשיו, שבעצם, אבל מה קורה? מה שקורה זה שבעצם בתוך הנפש שלו, כלומר, נתקעה איפשהו בין גיל 3 לבין גיל 6. הנפש נתקעה. למה נתקעה? כי בעצם הסיפור הרגשי שלו זה סיפור שאני צריך חום ואהבה ואני לא מקבל. עכשיו, זה נאטם. באיזשהו מקום הוא שם איזה קליפה. זוכרים, בשיעור הקודם דיברנו, בשיעור הקודם, לפני שבועיים דיברנו על מסכות. אז יש מסכות שהן מסכות חיוביות. נכון שזה המסכות של פורים. פורים הכנה לפסח. ויש מסכות הפוך, שהן מסכות, שהן התקיעה הכי גדולה בחיים, שזה המסכות הללו. זה מסכות לתדמית. הרב יצחק עזר פעם דרש איזה משהו על עוד עם התדמית, איזה שהיה לדרוש, דרוש על הנושא של התדמית. על הלבנת פנים. עכשיו, מה קורה בשלב שבו הדברים לא קיבלו? מה שקורה זה שבעצם הרגש נכנס למצב של חרדה קיומית, נכנס למצב של פחד מוות, מזה מחוסר ביטחון בהמשך הקיום, למקום הישרדותי, ומתוך המקום הזה הוא רותם את עצמו, הוא בעצם נתקע. נתקע בין גיל 3 לבין גיל 6, ואז הוא כזה כמו איזה פנינה, הוא מכסה את עצמו בציפויים, ציפויים, ציפויים, בפנים יש את הגרגיר חול הזה שמציק, ולמעשה מה שקורה זה שהוא מוסיק להתפתח, הרגע שהוא מוסיק להתפתח, כלומר הרגע שלא מסוגל להביא את עצמו החוצה, הוא מוסיק להתפתח.
אבל יכול להיות אתה מוסיק את זה מוכשר והכל כביכול טוב, לא תחיל את זה שבע פנה.
אם שימו לב אחד הדברים שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים, זה ההונאה של המידות הטובות. הרבה פעמים שאנחנו רואים מידות מאוד מאוד טובות כלפי חוץ, דברים כאלה שאומרים כלפי חוץ מאוד מאוד חיובים ומאוד מאוד אפילו רואים להרצה, אז השאלה מה המקור שלהם. יכול להיות שהמקור שלהם בא מתוך נפש מאוד בוגרת, מאוד מפותחת, מאוד באמת שיצאת בשלב אבולוציוני מאוד מאוד גדול, ויכול להיות בדיוק הפוך, שכל הדברים הטובים האלה מגיעים מתוך נואשות והישרדות ובריכה ומתוך מקום מאוד מאוד קשה. עכשיו, אמרנו שיש לנו...
אז דיברת על האברכים וכל הדברים?
כל דבר, כאילו הרבה דוגמאות יכולות להיות. עכשיו אמרנו שיש לנו, בוא ניקח, מה זה המראה של מוכן דאמא? אמרנו שמוכן דאמא, מה היסוד שלהם? היסוד שלהם זה לתת לילד את החום, לתת לו את האהבה. את התחושה שהוא מקובל ללא תנאי, שבלי זה הוא לא יכול לזוז. עכשיו, אם הנפש שלא קיבלה את זה, מה היא עושה? היא ממירה את זה, למה היא ממירה את זה? היא ממירה את זה לדפוס של אבא רוני שתקורא לזה האדם הנחמד. מה זה הנחמד? זה מישהו שבעצם יש לו צורך עמוק עמוק בחום, אבל הצורך עמוק בחום הוא לא... הצורך עמוק בחום זה צורך שמנהל אותו. זה לא שהוא מקרין באמת חום, אלא יש לו צורך עמוק שמתחיל לנהל אותו. צורך לא מודע עמוק בחום שמתחיל לנהל אותו. ואז הוא לא יכול לאכזב. הוא לא יכול להגיד לו. הוא צריך כל הזמן לרצות. הוא יעשה כל מה שאפשר בשביל לא להיכנס לעימותים. הוא שונא מריבות. שונא להתכסח. עכשיו, הוא לא מסוגל באמת להשתייך, הוא לא מסוגל לחשוף את עצמו. ומצד שני יש לו צורך עצום ברגשות, אז מה הוא יעשה? לפעמים הוא יהיה אפשרות אחת, זה שהוא יהיה ביד המון מציצן. אחד שכל זה מתענן ברגשות של אחרים. ברגשות שלי אין לי מה לדבר, אז בוא נדבר על רגשות של אחרים. אנשים כאלה הופכים להיות הכותל המערבי של כולם. כולם מגיעים לסכנש איתם, כולם מגיעים לבכות להם על הכתף, כולם מגיעים לספר להם סיפורים.
למה הם מדברים על
רגשות של עצמם? מה? כי הם מאוד מתעניינים ברגשות, אבל מצד שני, אין להם את האומץ להיכנס לתוך הצרכים העמוקים שלהם, לכן הרבה יותר קל להם להתעסק ברגשות של אנשים אחרים. לכן להיות זה שכל הזמן כולם מסכנשים אותו, וכולם באים לבכות לו, וכולם באים לסתור לו את הסיפורים, או סתם איזה מציצן כזה שכל הזמן הולך ואוסף סיפורים ושומע. אחד הדברים שאני שם לב זה אנשים שיושבים כל הזמן מדברים על נוער, נוער בטל ונוער דזה ונוער בטן, והם כאילו חופרים וחופרים וחופרים בסיפורים של אחרים, וכל הנפילות האיומות ואיך ככה ואין לי מסמים, והם יכולים שעות להתעלם והסיפורים שאיזה היום בנוער נוער בטל ואיזה היום בנוער נוער בטן ואיזה היום נוער כוח, זה כל כך כאילו מענג אותם כלומר, לקונן ולבכות על הנוער המזעזע, אבל מה קורה בביצה, ומה קורה עם אלה, ומה קורה עם אלה, ואוכלים שעות על שעות על שעות, לספר, ואוי ו... זה מחייר אותם, כי בעצם, זה דרך שלהם להתעסק בכל הבורות שלהם, אבל אנחנו כמובן לא... אנחנו מחוץ לסיפור. אנחנו לא חלק מהעסק, אז אנחנו מדברים על אחרים. וזה... הרבה פעמים...
בשם שמיים.
כן, בשם שמיים. הרבה פעמים אדם כזה, ילך להיות פסיכולוג או מטפל. כי זה הדרך שלו כל הזמן לחפור, לחטט בפצע, מבלי אף פעם לגעת בפצע של עצמו, אז הוא כל הזמן יתעסק.
מה, זה הסחת
דעת? הסחת דעת. הרבה פעמים אדם כזה ילך לשיעורים ברוחניות. ילך לשיעורי קבלה, ילך לשיעורי זה, למה? כי זה, וואלה, כאילו, במקום שאני אעשה, עבור תהליך, ארוך וזה וזה, אני אלך להקליט, לצלם, להשכתב, לכתוב, להפיץ, לעשות כל מיני דברים, אני אעשה הרבה, כי זה עוזר לי, כי אני עכשיו מתעסק בחומרים הללו, אני שבוע אחרי שבוע מתעסק בהם וזה וזה. ואני לא צריך להתעסק בהם באמת, כאילו אני בא, אני קורא אליהם, לומד עליהם. ולפעמים אנשים כאלה אליהם בעיה, וזה אנשים שיכולים, לפעמים, לא תמיד, זה אנשים שיכולים לישון מאוד מאוחר. בעיה קשה מאוד בגבולות. בעיה מאוד מאוד קשה בגבולות. הם לפעמים לא מסוגלים באמת ממש להבחין בין הגבולות, איפה הם נגמרים, איפה מתחילים אנשים אחרים. הם מסוגלים כאילו להתפשט בלי סוף, בלי... עכשיו, אלא מה? בתוך מערכות יחסים אינטימיות, האנשים האלו מוכרים את הטובים לגמרי. כלומר, בניגוד לתדמית שלהם, שכאלה פתוחים ומבינים ומכילים וזה וזה, בפנים, בתוך הבית, האנשים האלו הם כיפות, הם בונקר. הופכים להיות בונקר, הם מסתגרים. עכשיו, אם אתה מפעיל להם לחץ ממש 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 חזק, או שאתה מאמת אותם, אז מה יקרה? התפרצות מטורפת, עובדה להשתנות. התפרצות, עובדה להשתנות, השתוללות, כל הדברים האלה בעצם זה הטיפוס הזה שבעצם כל הזמן צריך ל... וזה הכל בריחה מאיזשהו בור עמוק שנמצא חום שלא נמצא שם. עכשיו זה לא רק חום שלא נמצא שם, זה בעצם זה רגש שלא התבגר. זה רגש אינפנטילי, ילדותי, שנשאר תקוע איפשהו ככה בשלבים מאוד מוקדמים, והוא לא מסוגל להתבגר. למה לא מתבגר? כי אין לו זמן. הוא לא חשוף לאור השמש. הוא עטור. אין לו שם הזדמנות לצאת החוצה. עכשיו, אם החסימה של האדם לא הייתה חסימה באמא, הייתה חסימה באבא. לרחות גם וגם וגם, לעשות אבא. אם אתה חסימה באבא, לא חסימה באמא, חסימה באבא, כלומר חסימה במקום של המשמעות ושל המקום הרציונלי יותר, המקום של האישור, הוא לא קיבל אישור, שהוא בסדר איכשהו, שהוא לגיטימי איכשהו. אז מה יקרה לאדם כזה שאין לו, חסר לו דמות אבא? אז מה שמנהל אותו בצורה לא מודעת, זה הצורך האובססיבי באישור חיצוני. ולכן יהיה מצליחה. הוא יהיה מדויק, ממוקד מטרה, מאצ'ו, מרשים, מקפיד על הרבה פעמים הלבוש חיצוני, הולך כזה טיק-טוק. אחד כזה שיודע, מאוד מאוד יעיל, אחד שמאוד מאוד מתעניין במספרים, בנתונים, כל מה שמדיד, כל מה שאפשר למדוד מאוד מאוד מעסיק אותו, נכון? הוא כאילו השתגע בוחן באור, יענן אותו בדיוק, מה הוא יריב עם המדסית על 97 או 96 וחצי. ועם המורה שלו הוא יריב על הציון, על המגן, למה נתת לי 91 ולא 92, וכאילו תמיד יהיה משהו, כל מה שמדיד, כי זה הסטטיסטיקות וזה, אני מדבר עליו, וכל מה שמדיד זה כאילו נותן לו, שם זה המקום שלו להראות הישגים, הוא נמשך לדילים, כל הזמן נפתח את האתרים האלה, שמוצאים את הדיל הכי זול, הכל כלול, עם הטיסה ועם הארוחת וזה, עם... זה יעשה לו ממש ממש חיות, חיות, למצוא כאילו, לצליח להוזל את ה... באיבי, לקנות משהו ב-5 דולר פחות. והוא כל הזמן מודד את הערך שלו דרך החומר. נכון? כל הזמן כאילו הצלחה, הישגים, אוסף תעודות, שואף לעמדות כוח, נכון? שואף חזק מאוד. כלומר, זה כל הזמן, האישור חיצוני, הוא צריך כל הזמן אישור חיצוני, כל הזמן צריך הישגים מדדים, והישגים מדדים נותן לו תחושה שהוא שווה משהו. והוא לא מסוגל שיערו על החשיבות העצמית שלו. כלומר, זה בעיניו שמקפתו כאילו הסטטוס שלו מאוד 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 חשוב. הוא כאילו ילחם על הדבר.
כל זה בעצם אדו.
בפנים.
הוא בפני עצמו יודע שאין לו כלום.
בדרך כלל באדם כזה הוא ישרי המון ביטחון. מה שיותן אנשים, החוויה, כשרוצים אותו בדייטים, מה התחושה? האח הגדול. כשפיים חזקות, יש על מי לסמוך. עכשיו, מה קורה לאנשים האלו בזוגיות? כלומר, התחושה שרוצים אותם לדייט, זה באדם מאוד מאוד חזק שאפשר לסמוך עליו. יציב, גם אישה. אישה שנותנת יציבות וביטחון, הכל בסדר וזה וזה. אבל מה קורה בתוך מערכת יחסים מתמשכת? בדיוק הפוך, בינם זה בדרך כלל הופך להיות הכי פסיבי והכי ילדותי שיכול להיות. בתוך הבית, זה כתב איזה יום, כתב איזה ספר שלם, אנימה ואנימוס, זה מתאר דמות של הבנה שמסובך עם האנימה שלו, שבתוך הבית הוא הכי פסיבי והכי ילדותי, בכיין, האישה מרגישה לפעמים שהיא צריכה לגדל ילד, שיש לה ילד נוסף, חוץ מילדים שלה, יש לה גם את בעלה הזאת, ילד לגדל, וזאת החוויה שלה, הוא לא נותן אף אחד להתקרב אליו רגשית, לגמרי לגמרי אטום. ובעצם בפנים הוא ילד קטן ומבועל, שכל הזמן צריך אישורים, כל הזמן צריך אישורים חברים, כל הזמן כאילו, הוא בכל רגע נתון יספר על כל הקורות חיים שלו, על כל הפוקו שם, אם יש לו איזה הישגים בחיים, אם הוא הטייס, משהו כזה, אני מכיר את אחד כזה, איזה שכל פגישה עם כל בעניין, שלום, קוראים לי אמנון, ואני טייס ואני אחלה גבר. כאילו זה ככה פוגש אנשים. עכשיו זה כאילו בצחוק, אבל זה לא בצחוק, כי אוי ובואי, אם מישהו אחד לא יודע שהוא היה טייס ב-73. כאילו זה, מבחינתו זה אסון, כולם צריכים לדעת. ואם הוא לא אמר את זה בפעם ראשונה, אז הוא יספר, כן, אני הפנפתי לו מהכנפיים מעל הבית, עשיתי לו כן, עשיתי... כלומר, זה כל הזמן האישור הזה הוא צורך מאוד מאוד עמוק. עכשיו, הדברים הללו, הם בעצם כולם, עכשיו, שימו לב, להיות מצליחה לו, להיות איש מאוד מאוד נחמד, זה לכאורה כאילו, זה אנשים שאנחנו פוגשים אותם כלפי חוץ, אנחנו מקלים בהם. זה שצריך להגיע לעמדות כוח. זה שהצליח כאילו להגיע להישגים, אנחנו מקלים בו, כלפי חוץ, הוא באמת יותר...
תכן מצליחן אבל נורמטיבי, תכן מצליחן שהוא באמת...
הוא נורמטיבי.
לא, 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 אתה אחלה דיברת על אחד שהוא פגוע.
נכון. זה כל מיני תכן. יכול להיות, נכון, לא אמרתי שכל מצליחן הוא כזה. ולא אמרתי שכל אחד שהוא נחמד הוא כזה. אבל אם הבן אדם הזה נמצא במצב שלא קיבל חיצוניות תנאי דיאבא ואימא, אז מה שיקרה זה שבעצם התכונות החיוביות שלו, הן בעצם נובעות באיזו חרדה מאוד מאוד עמוקה.
חסכים.
לחסכים מאוד מאוד עמוקים, והם כולם, הם כולם, יש בהם משהו מאוד מאוד תלותי.
גם הוא חייב.
מאוד נואש, וזה חייב. ומה ההבדל, עכשיו זה בעצם זה הכל המראה של רגשות, ומה ההבדל בין הרגש האמיתי לבין המראה של רגש? ההבדל הוא בדיוק בנקודה הזאת, בנקודת הבחירה. תראה לכם, כמו לדוגמה באהבה. מה ההבדל בין אהבה לבין תלות רגשית?
אקססיביות?
מאוד פשוט. שני אנשים נפגשים, רוצים להתחתן, נפגשים. עכשיו נגיד, אחד אוהב, והשני לוקח את הזמן. אחד מתאהב, והשני בוחן, או לא. עכשיו, שמה קורה בסיטואציה כזאת? עכשיו, אם הבן אדם, אם זה שממש אוהב, הוא בן אדם שבריא, מאוזן, יציב, מאוזן בנשו והכל וזה וזה. עכשיו, הוא באמת מלא באהבה, והוא מסוגל לראות את ה... מסוגל לראות את הבחורה ולהתחבר אליה וכאילו ולתת לה ולהקריא לה וזה וזה וזה. עכשיו, הוא לא צריך את אהבה בגלל שהוא נואש, בגלל שהוא חסר אונים, בגלל שהוא כל כולו מבועל מהצד של עצמו ובגלל שאין לו שום אהבה עצמית. כלומר, הוא מלא באהבה והוא מוכן לתת. עכשיו, אם היא רוצה לקבל, סבבה. נפגש רצונות. אם היא לא רוצה לקבל, גם סבבה. כאילו, זה יכול להיות כואב, אבל כאילו, נפרדים, הולכים הלאה, כאילו, יש לו מספיק ביטחון במה שיש לו, באור שלו, שימצא כבר הכלי. הוא יודע, באור שלו, יש לו ביטחון באור, אם האור שלי באמת קיים, יימצא הכלי, האור שלי קיים, אני יודע שהוא קיים, אני מכיר אותו, אני כאילו יודע מי אני, יודע מה יש בתוכי, וזה כאילו, אני יודע מה יש לי לתת, והם לא אלה, יבוא אחרים, לא יהיה, תבוא מי שאחרת, כאילו זה, הכלי יימצא. אבל אם הוא לא יודע שהוא קיים, אם אין לו שום ביטחון באור שלו, אם מבחינתו הוא קודם כל עוצר של עצמו והוא בטוח, כאילו, שאין לו זכות קיום, שהוא חוטא, שהוא פושע, שהוא סתם לא יוצלח, שהוא סתם איזה מין אפס מאופס כזה, שכל החיים שלו זה כישלון, שבכלל כן, אין לו שום, הוא מרגיש שהוא עלה עמדה של עצמו, אז האהבה שהוא מוציא החוצה זה לא אהבה של כאילו אלטרואיסטית, שמישהו שבעצם גואלת אותם. זה צורך אובססיבי בקיום, הוא מרגיש שהוא הולך למות. ואם היא תגיד לו לא, אם היא תגיד לו לא, אז מה יקרה? בעצם מה היא אמרה לו? היא נתנה לו אישור לפרדיגמה, למשפט, ללחישת הנחה שיש בתוכו, שאתה אפס, עגול וקטן. אתה לא שווה כלום. עכשיו, ברגע שהיא אמרה את זה, היא פתחה בתוכו תיבת פנדורה מאוד מטורפת. פחד, פחד מוות.
עכשיו,
פחד מוות זה יכול להיות אובדנות, זה יכול להיות גם רצח, יש הרי רצח על רקע רומנטי, לא מעט. וזה יכול להיות מצב של אובססיביות מטורפת, שבאדם יעשה הכל, אבל הכל, בשביל להשאיר אותה במרחב שלו, למה? כי הוא לא יכול בלעדיה. כי הוא מרגיש שאם היא תלך גמור.
בדרך הנחצים
בן אדם. בדרך הנחצים בן אדם, בדרך אני בעצם כלום. אתה לא רוצה בן אדם. בלעדיי, איך אני בעצם כלום.
זה השיעור של הבעל
המקים. זה מה שהוא אומר, שאם הגבר עובר בלעדיי, אחרי חיים, בלעדיי, זה הסימן אחרי
זה... עכשיו, זה גם כהפוך, קורה גם אישה שמרגישה שבלי הזה, זה לא קשה, גברים, זה תמיד. לא תמיד הם ממין החלש, לרוב כאלה, אבל לא תמיד. אבל עכשיו בעצם, עכשיו ההבדל הוא הבדל של בחירה, הוא לא באמת בוחר. הוא נואש. עכשיו בתור נואש, עכשיו הוא כל הזמן ינסה לשכנע אותה למה היא חייבת אותו, למה זה לא הגיוני, למה היא לא רואה את מה שהוא רואה, למה פה, למה שם וזה, הוא כל הזמן ישכנע, הוא כל הזמן יסביר לה למה זה לא יכול להיות, למה בעצם האופציה שלה היא לא אופציה. ההחלטה שלה לא יכולה להיות החלטה. הוא לא יכול לקבל את זה.
בגלל שהוא נראה שאת שמוצא מישהו...
הוא בכלל לא יכול לשמוע לא. את המילה לא, הוא לא יכול לשמוע אותה. לא יכול לשמוע אותה. הוא שומע את המילה לא, התחיל להסביר הסברים. בורח לרוח, בורח לחומר. יסביר הסברים פילוסופיים. בעצם איך הוא שורש נשמה, מקובל אמר, אני בדקתי. זה יהיה לו אלף אחד הסברים, רק לברוח מהרגש הזה שהוא לא מסוגל לפרוש. כי אין לו חיצוניות כלים של...
ולפעמים
לבעלה בשני הצדדים,
כלומר,
לא רק ש... וגם אימא, וגם הצד שני, ששני מתוסבכים מגיעים ביחד, אז בכלל סיסי בסימון, נכון? אז בכלל הכל נהיה טוב, שני מתוסבכים נפגשים ביחד, אז יש חגיגה בבית. ככה זה הולך. אבל בסדר, כולם מתוסבכים, השאלה זה לא מתוסבכים או לא מתוסבכים, השאלה מה עושים זה. ובעצם מה שקורה
זה שנשאר... אני חושב שכל התכונות אמרת, אז אתה יכול אולי קצת יותר לחדד את זה. מה החיסרון ב...
אמרתי, אבא זה אישור ואמא זה אהבה וחום. אבא זה אישור, אישור במשמעות. אישור בעצם מתאים
למשמעות. גם בסופו של דבר, סוג של, כאילו,
התחושה של הערך העצמי. אישור קשור לצד הלאונה השמאלית של המוח, שזה בעצם המשמעות, היכולת, היצירתיות, היכולת שלי לבטא את עצמי בעולם, היכולת שלי ליצור בעולם, היכולת שלי להופיע בעולם, להתגלות בעולם, להיות משמעותי בעולם.
זה
כל זה קשור, חלק מנפלא, כל זה קשור לאבא, זה גם בא בשלב שני. אימא זה עצם הקיום. אהבה קשור, אהבה זה אנרגיה של עצם הקיום, של עצם החיים. עצם זה שאני אהוב ושאני מקובל ושאני כמו שאני זה בסדר. אלה הדברים. עכשיו, ברגע שהמקומות האלה לא קיימים, מתחילות המורות. שהמורות האלה המורות הן לא המורות מודעות. החילופים שבאדם עושה בתוך הנפש הם לא חילופים מודעים, הוא פשוט ממיר את זה, הוא פשוט נותן את הרגש. עכשיו, למה זה מתה? כי הוא חושב שהוא כן מודע לעצמו, כי הוא, הנה, נכנסתי לדיכאון. הנה, דיברתי על זה. את הדיכאון הוא מרגיש מצוין. את הנכזבות, את הייאוש, הוא מרגיש, את התחושות הרעות הוא מרגיש מצוין. גם את ההתאהבות הוא מרגיש מצוין, אז הוא אומר עצמו, וואלה, אני לא סופר את הרגש שלי, כאילו, אני לא... אני מרגיש מאוהב, אני מרגיש דיכאון, אני מרגיש נטוש. כל הרגשות הוא מרגיש בעצמו מאוד חזקה. אבל מה שהוא לא מרגיש זה שבעצם הרגשות שלו זה רגשות אינפנטיליים שמנהלים אותו, כי הוא לא, מעולם לא כאילו, הם מעולם לא גדלו. בעצם הוא נמצא בפער מטורף בין הגיל הכרונולוגי לבין הגיל הרגשי. זאת הנקודה כאן. יש כאן פער בין הגילים. גיל כרונולוגי שלו יכול להיות 25, 29, 33, 34, 37, 40, 50. והגיל הרגשי יכול להיות 3, 6, 10, בואו נפרגן, 16. 16 זה הכי גמור.
אז מה עושים? איך אפשר לחזור לשם? אפשר לחזור לשם?
בעצם מה התפקיד? עכשיו, אם אנחנו עכשיו הגענו למסקנה שזה המצב, שיש פער בין גיל כרונולוגי לבין גיל רגשי, אז בעצם מה העבודה שאנחנו מנסים לעשות? העבודה שאנחנו מנסים לעשות זה לבגר את הגיל הרגשי. לקח את הגיל הרגשי שהוא נמצא במצב שהוא כל כך כל כך ראשוני, כל כך כאילו בוסרי ילדותי, ואנחנו בעצם לבגר, רוצים לבגר אותו, בעצם רוצים להשפיע על אורחים, אורחים חדשים לתוך הגיל הרגשי. עכשיו, מה זה לבגר? לבגר, הרי בעצם מה הסיבה שהוא לא התבגר? הוא לא התבגר כי לא היה לו זמן. כי התקופה שבה הוא פעל בצורה אינטואיטיבית, הייתה תקופה מאוד קצרה. 3 שנים, 6 שנים. די מהר, הילד הקטן חווה איום, חווה איום קיומי על, על ההישרדות שלו, על, על עצם, על עצם ההמשך, הקיום וההישרדות שלו. וכתוצאה מהאיום שהוא חווה, אז הוא אטם לגמרי את הרגש. ואז הרגש הזה הפסיק, הפסיק לגדול. והעבודה שעושים זה למעשה לבגר אותו. מה זה לבגר אותו? לבגר אותו זה להוציא אותו לאור. לדברר אותו. להיות מסוגל לדבר מתוך המקום הזה. שזה עושים, לפי הרבה אנחנו מברסים על בהתבודדות, יש כאלה שהולכים לפסיכולוג, לטיפול, כל מיני תהליכים, חסדו כל מיני דרכים. אבל הרעיון הוא בעצם לתת למקום הזה, לתת לו אפשרות לצאת החוצה. הרי מה קורה שבאדם מדבר מתוך הכאב ומתחיל לצאת אותו החוצה? אז הכאב הזה מתחיל כל רגש, כאשר שועים בתוכו ונותנים לו את זה. אז הוא גם, העוצמה שלו מתפוגג, לאט לאט כאילו מתפוגגת, הוא נהיה בר ההכלה. אפשר להכיל אותו קצת יותר. ויותר מזה, הוא גם לאט לאט, הוא מקבל מוחים. מה כבר נקבל מוחים? הכוונה שלאט לאט הוא מקבל מובנות. עכשיו שימו לב, כשאני אומר מובנות, הכוונה כאן היא לא... מובנות זה לא הכוונה שאני, הבנתי, לא קיבלתי חום מאמא, עכשיו אני צריך לתת חום לעצמי, יופי גמרנו. מובנות כאן זה לא משהו אינטלקטואלי, שאני כאילו אומר לעצמי, או שאני מבין כאילו מה הבעיה, וברגע שהבנתי מה הבעיה, הבעיה נפתרה. מובנות זה תהליך. זאת אומרת, התהליך שאני מסוגל שוב כאילו לחזור על המקום הזה, לחזור על המקום של להיות נצרך, להיות מבקש, להיות, אפילו להיות תלותי, ולהשתחרר מהנקודה של המאצ'ו, מהנקודה של מישהו שכל הזמן נותן ומשפיע, להיות, לחזור למקום של מקבל, לחזור למקום של להיות ילד. ומתוך המקום הזה לבטא את הצרכים, את החושה, את החוסר. ואז, כאשר אני מבטא את הרגש בתוך כדי לימוד, בתוך כדי התפתחות, אז מה שקורה זה שהרגש הזה מצד אחד יוצא לאור, הוא ממשיך להתקיים, אז הוא גדל, כאילו הזמן מגדל אותו. וגם הוא מקבל מוחין, השכל נראה. כלומר, כשהוא יוצא החוצה ועם כל התובנות שלנו כמבוגרים, לאט לאט הוא מבגר, ואז לאט לאט הוא מפסיק לנהל, הוא משהו שאני יכול לראות. משהו שאני יכול לראות ואני יכול לבחון. וברגע שהוא מפסיק לנהל אותי, אז הוא הופך להיות משהו שאני יכול, משהו שאני מסוגל לשלוט בו. וברגע שאדם מצליח לבגר את הרגש, להכניס אותו לתוך מימד של זמן, להצמיח אותו ולהגדיל אותו, וחלק מזה זה בכלל, זה היכולת שלו, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הרבה שיעורים, כאילו שמה ההבדל בין ילד לבין מבוגר, שילד הוא תלוי באבא ואמא בשביל לקבל את כל המוחין, לקבל את האהבה ואת החום, וגם את האחז, את התודעות הגבוהות, את התודעות הרוחניות, תלוי באבא ואמא. ואת מבוגר, אז יש לו את המוחין שלו, את המוחין דזה. אחרי שהוא מבוגר, הוא מסוגל לתת לעצמו. דרך כל מיני כלים, הוא מסוגל לתת לעצמו אהבה ומקום ושייכות ומשמעות. הוא מסוגל כלומר למלא את עצמו, בתוך עצמו, ואז המילה, כשהוא יוצא החוצה, הוא פוגש את הנוק. את הנוק בא, זה לא פוגש אותם בתוך מקום נואש ותלותי, אלא פוגש אותם בתוך מקום, מתוך מקום של בן חורן, בתוך מקום עצמי, בתוך מקום של בן חורן. זה נחווה קיום, זה שמה,
כן.
אנחנו לא דבר כזה, אנחנו לא בוחרים על אף חלב שנשפח. כלומר, אם יש מצב מסוים, אז מה שמעיין אותנו זה לא מי השם ומה גרם למצב, אלא מה שמעיין אותנו זה מה המצב, קודם כל להכיר את המציאות, להבין מה המצב הנוכחי של המציאות, זה דבר ראשון. הדבר השני שמעניין אותנו זה איך לפעול בתוכה. נכון, איך לפעול, איך לפתח אותה, איך להגדיל אותה. לכן אנחנו לא בקטע של למצוא אשמה, אבל מה שכן אנחנו מבינים, שבתוך הדבר הזה, כלומר, בתוך החוויה הזו, זאת חוויה שעבור ילד קטן באמת התפסת קיום על הקיום. כלומר, ילד שמרגיש שהוא לא, שהקיום שלו לא מובטח, שהקיום שלו על תנאי, או שהוא לא יודע אם באמת אוהבים אותו. יש ילדים קטנים שלפעמים לא נותנים להם משהו, הם בטוחים ששונאים אותם. כלומר, הם לא, אין להם את העצמאות הרגשית. כלומר, להרגיש ביטחון עצמי בכל מצב. הם באמת לפעמים מרגישים שכאילו שהם חיים, שהם תלויים בבלימה. שהם תלויים בהרבה מאוד דברים חיצוניים, כאילו שאם הדבר הזה לא יקרה, יש את הספר של, איך קוראים לזה, הפסיכולוג הזה, יורם יובל. כן. הוא מספר על ה... יש לו שם פרק על התאבדויות. ואז הוא מספר על החבר שלו, שהוא היה בקורס קצינים בבה"ד 1, יש שם את המשפט, הפסוק הזה, ממני תראו וכן תעשו, ואז אחד החברים, שהיה בחור סופר מוכשר וסופר באמת, כאילו משהו מיוחד, יוצא דופן והכל, אותו בן אדם עשה איזו שאיפה של כנראה הגיע לציונים מאוד מאוד נמוכים בניווט, בניווט 40, או באחד הזה, היה לו בכמה תרגילים הגיע לציונים נמוכים, או שעשה איזו דברת משמעת משהו כזה, יש ועדה שמדיחה, שמתכנסת מפעם לפעם בראשות מפקד בית הספר, והיא מדיחה, נכון? בעד אחד לא כולם עוברים. קורס טייס מדיחים הרבה, בעד אחד מדיחים פחות, אבל גם מדיחים לא מעט. הוועדה הזאת מחליטה להדיח אותו. אני מגיע אליו הרס"ר ואומר לו, תשמע, אתה תלך, אתה צריך לעבור לטופס טיולים, אחרי שיוצאים לוועדה אתה צריך ללכת, לעבור ברספייה, לזכות על הציוד, ללכת את המשקיעה, להחזיר את הנשק, לפה ושם. יש לה כאילו זה, ואחרי זה תבוא אליה, תקבל שיבוץ לבקום. והוא הולך, וחברים שלו רואים אותו, יושב ככה על הדרגות, אומרים לו, מה העניינים, גבר, הכל בסדר, וזה 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 וזה. אחרי זה הוא הולך, ואחרי זה שלוש שעות שומעים פום, שומעים כל יריעה, כולם רוצים לאזור של המעונות, של החדרים, והוא מצוי שם ירוי על ה... וטוב, מה אני צריך את יורם יובל? ואני בעצמי שהייתי בקורס מפקדים, אז הגעתי לבסיס, היה שם חלקו אותנו לצוותים, ואז הצוות שלי היה לו איזה, היה איזה מקום, כאילו, היה איזה מקום כזה, היה איזשהו חדר כזה, ששני חדרים לצוות. והמפקד שלי, המפקד צוות שלי כאילו מגיע, ואומר לי, זה המיטה שלך, ואז הוא אומר לי, סתכל למעלה, דורי חור בתקרה. אז אני אומר לו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לי, מחזור הקודם, היה כאן צוער שהתאבד. בואי, בואי, עזור אותי, אגיד. אם לשמות לא נכנס לחדר, אני הולך לחדר השני. הוא אומר לי, מה הבעיה שלך? לא. אני הולך לשם בחדר השני. עכשיו, יש המון כאלה בצבא. נכון, היום קצת פחות, רואים שהסטטיסטיקה קצת ירדה ב-2013, אבל עדיין יש המון. עכשיו, בואו תנסו לחשוב על בחור מוצלח. בקורס טייס גם
היה מוצלח.
חבר'ה מוצלחים. הגיע לקורס טייס, בחור מוכשר כנראה, או הגיע לי בעד אחד, בחור סיפורים. בדרך כלל זה לא המיד של הזבל, זה לא הכי בראו, נכון? זה כאילו פחות או יותר עם קו הגבוה, עם יכולות חברתיות, עם כושר גופני טוב, כאילו עם יכולות, איזשהן יכולות מנהיגות שזהו בהן. ולמה זה מגיע לקורס? עכשיו, הוא יכול להיות קצין, יכול להיות שלא היה קצין. עכשיו, אתם יודעים, פרספקטיבה שכמה שנים אחר כך, האמת היא נכון, יותר מעניין לעשות מילואים בתור מילואים, כשאתה עושה מילואים יותר מעניין להיות קצין, כאילו חייב, זה הרבה יותר מעניין מילואים, זה הסינג'ור. אני חושב שהמילואים עצמם קצת יותר מעניינים, אבל האם כאילו בזה תלויים חייך, כאילו בזה עושרך והמשמעות שלך והקיום שלך, כל זה תלוי בשאלה האם סיימת בעד אחד או לא סיימת בעד אחד. אז בן מבוגר יודע שכאילו בסדר, כאילו חוויה, זה נחמד, היה כיף, היה טוב, טוב שהיה, היה כמה התנסויות, היה גם נחמד כזה. כל מיני סוגים של תנסויות שאתה מקבל, אבל בסדר, החיים לא תלויים בזה. אבל עבור אותו בחור, באותו רגע, אין כלום. כלומר, הוא החלום שלו היה להיות קצין. ואם הוא לא קצין, זה לא שהוא לא קצין. אם הוא לא קצין, הוא לא קיים. עכשיו, בואו תנסו לחשוב כאילו, עכשיו, יורם יובל, אני כל הזמן מדבר על זה, הטענה שלו זה שאותם אנשים שמתאבדים, הם נמצאים במצב פסיכוטי, במצב נפשי, נמצאים באיזשהו מצב נוירוטי. ביומיים הוא אמר שהוא הביא איזשהו מחקר, והוא גילה שב-48 שעות שלפני, 48 שעות שלפני מעשה התאבדות, רוב האנשים, כאילו, לא יודע, בדיקות, לא יודע איך בדקו את זה, בדיקות דם וזה וזה, אבל רוב האנשים מסתבר שהם היו באיזשהו מצב נוירוטי או פסיכוטי ב-48 שעות. הם נמצאים במצב שמאבדים את השיפוט. הם כבר לא יכולים לשלוט במצב וזה, ולכן המסקנה שלו הייתה שברגע שמזהים סימנים מקדימים לבן אדם שיכול להיות שהוא מתאבד, כמו דבר, המסקנה הראשונה שלו זה לשאול את הבן אדם, האם אתה חושב להתאבד, אם אתה חושב לעשות, לפגוע בעצמך, לשאול אותו, לא רק לנסות להבין, ואם הוא אומר כן, פשוט פיזית להיצמד אליו, אם יש לו נשק כמובן לקחת, ופשוט פיזית להיצמד אליו ולא לאפשר לו, עד שיבוא טיפול מקצועי, יכול תרופות הרגע, יכול כל מיני דברים, לא לשמור על האוטונומיה שלו, ברגע שיש חשש סביר שבן אדם מסוים הולך לשלוח יד בנפשו, אז לא נחשוש לאוטונומיה שלו, אלא פשוט לפרוץ אל האוטונומיה שלו. הוא קרא לי פעם, זה דמות שפעמים צריך לפרוץ לחדר, לבן אדם, לשבור את החלון, להיכנס פנימה, ולגרום לו להקיט את הכדורים שהוא עכשיו ניסה לבנות. לפעמים זה מה שצריך לעשות, לא, אין כאן לבחירה חופשית. אבל כשאני מנסה להבין כאילו קצת יותר לעומק, כאילו מה, בסדר, יש כאן משהו נאירוטי, ויכול להיות שזה הפרעות אישיות גבולית, והפרעה כזאת אחרת, או לפעמים זה התקף מאני, התקף דיפרסיבי, כל מיני דברים יכולים להיות, נכון? יש הרבה מאוד דברים שיכולים לגרום דבר כזה. אבל באיזשהו מקום, בואו נחזור לחזור לעומק. לחזור לעומק זה מה שדיברנו פה. זה הקצנה, זה לא שכל מי שיש לו בעיה בחיצונות הקנים של אבא ואמא, אז הולך להתאבד. רוב האנשים, ברוך השם, ייכנסו לדיכאון, נכון? ויפתחו, ילכו לשמוע את... נו. אוקיי. ליאן אמריקני הזה, בן 70, נו. לאונרד כהן. ילכו לשמוע לאונרד כהן, נכון? זה רוב האנשים. או ש... או ניגוני חב"ד. תשמעו משהו, תשמעו משהו. ויתנו עיניהם בכוס. או ייקחו שעשר של ערק. ג'וני ווקר, בלאק לייט, כל אחד ימצא את הפתרונות שלו. יש אנשים שיש פתרונות אחרים, נכון? עכשיו, אז רוב האנשים יש איזשהו רמה של בזרות, אז דיכאון, לא מתים מדיכאון, אבל בעצם זה אותו דבר. בשור שאותו דבר, מה זה אומר שזה שור שאותו דבר? שאדם מרגיש שהקיום שלו תלוי לחלוטין, באופן אבסולוטי, באיזשהו אישור, במשהו מבחוץ. באישור חיצוני, עכשיו הוא מרגיש באמת, על אמת, אותו חייל, שאם הוא לא יקצין, הוא לא שווה. הוא אפס, זה רק יוכיח. עכשיו, באחד ממכתבי ההתאבדות שהוא מביא שם, שהוא אומר, אותו בן אדם, אותו בן אדם אומר, מה? עכשיו אני אשתחרר מצב, ומה? אני אהיה כזה אפס כמו כולם, ילמד מחשבים, יהיה עם איזה אישה בשני ילדים, באיזה דירה הזה, ואוטו מליסינג, וירדה מול הטלוויזיה בלילה, מול... הוא מרגיש שהחיים שלו חסרי משמעות וחסרי ערך, שהוא אפס. ומבחינתו, כל האישור החיצוני שלו תלוי באיזשהו קורס מסוים, באיזשהו משהו מסוים שהוא קביל. ברגע שהוא לא קיבל את זה, אז אין אישור חיצוני, אין אישור חיצוני, זה לא שלא אישרו אותי, זה אומר שאני לא קיים. כי זה האיום העמוק על הזהות, כי הזהות שלו לא, אין לו אישור מבפנים. אין לו ביטחון בקיום שלו, ביטחון פנימי, הביטחון הזה מגיע רק מבחוץ.
אם אותו אחד, לא עם משמעות אומרת הסצינים, זה מתי שמתפרץ? זה בעיה?
זה יבוא בצורה אחרת. לא, זה יבוא בצורה אחרת, זה יבוא במערכת יחסים, זה יבוא במשהו אחר. זה יבוא באיזשהו... זה הקצנה, עכשיו כמובן שמקרה התאבדות, זה מקרים של הקצנה. זה אנשים בדרך כלל עם אישות חלשה, שיכולת הוויסות הרגשית שלהם היא חלשה. מראים להם, זה גם משהו דרך אגב שיצר, זה גם משהו שמשותף לעבריינים. מה זה עבריינים? זוכר, אחד ה... אם יש סיבה כאילו להתגעגע לנערי ברמת לפני 15 שנה, לאט לאט. לפני 15 שנה, שעוד נערי ועוד היה הרבה לפני שמקור שנגעו אליו והכל, אז ועוד אבא שלי היה אז מנוי על נערי, אז אני זוכר שהיה אז... היה כתבה ענקית על שמי אנג'ל. זה היה ממש לפני שהוא מת, אם אתם זוכרים, הוא קיבל מאסר עולם. שמי אנג'ל היה אחד מראשי משפחות הפשע בישראל. וממש ממש לפני שהוא קיבל מאסר עולם, הוא קיבל מאסר עולם, רצח, הוא קבע כמה אנשים ביסודות של גרודי שחקים, ואין תועבה שבן אדם הזה לא עשה, ואז הוא נכנס למאסר עולם, ואחרי כמה שנים טובות גילו לו סרטן, וזה הסרטן של 3-4 חודשים, ושחררו אותו אחרי זה חודשיים, הוא חצי שנה אחרי עד שהוא מת, וזמן לא ארוך לפני שהוא מת, הוא נתן רעיון מונומנטלי, כאילו, באמת חד פעמי, כאילו, נתן לעיתון מעריב, נראה לי זה פרסו את זה לחצי ממוסף סוף שבוע, וכל הרעיון זה המונולוג שלו לחיים שלו. וזה היה... מי שרוצה ללמוד קרימינולוגיה בחצי שעה, זה היה משהו בחצי שעה לקרוא, זה היה ממש ארוך, אבל ללמוד קרימינולוגיה בחצי שעה זה היה הדבר הזה. פשוט להיכנס לנפש החולה של עבריין, איך עובד הדבר הזה? עכשיו יש לו שם מיליון סיפורים על זה שלו וזה וזה, אבל אחד הסיפורים אחד הסיפורים כאילו המחיש לי את ה... נכנס לאיזה פאב עם חברה שלו, ומישהו התחיל עם חברה שלו, ואז הוא אמר לו, אתה הסתכלת על חברה שלי? אז הוא אמר לו, מה קרה? אתה הסתכלת על חברה שלי? אמרו, מה קרה? בוא החוצה. אין בעיה, בוא החוצה. אתה רוצה עם החוצה, שלום. מה הוא אומר שלא הולכת בחוצה? מה קורה? אז מה עושה שמי האנג'ל? מוציא סכין, מכניס לבטן, מסובב, בורך. הוא מת. עכשיו, לא תפסו אותו באותו פעם. הוא הצליח לברוח, לקח את הסכין, וזה 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 וזה. הוא היה, יש לו כל מיני סיפורים שהוא היה מסתובב ברחוב, ראה איזה מישהי שהוא הכיר מהיהדות, היא הייתה נשואה עם עגלה. אני רוצה אותך עכשיו, אבל היא נשואה וזה וזה. הוא דאג. זה לא יהיה מחסום. כלומר, אין, שהוא רוצה משהו, אין שום גבולות. עכשיו, בעצם אתה נסה לחשוב, בוא נסה לחשוב, בוא נגיד שהייתי כולל, הולך לפאבים עם חברות ומתעצבן שמישהו מסכה עליך במשהו. מה כאילו, אתה מנסה להיכנס בשביל להבין את ה... אתה מנסה לדמיין כאילו איך אתה היית בתוך המקום. מישהו היה מסתכל. מאיר לו, לא מאיר לו, כאילו, כמה מחסומים יש לבן אדם מורטיבי לפני שהוא מוציא, לפני שהוא מוציא סכין, לא על איזה סכסוך היום, מאבק שליטה על מלכה, על לא יודע מה, על איזשהו מפעל עם הורים ענק, איזשהו כאילו, לא יודע, מלחמה על עסק, או איזה משהו כזה באמת תאומי או נקמת דם. סתם מישהו יסתכל על חברה שלו. כאילו, מה, כמה מחסומים יש לבן אדם הנורמטיבי לפני שהוא מוציא את הסכין ונועץ ומסובב? כאילו, כמה, כל המרכיב הזה של העונות הקדמיות, שמרות, כל מה שקשור לתחיית סיפוקים. עכשיו, התחיית סיפוקים היא קשורה למקום הזה, שבו בן אדם מסוגל, כי הוא באיזשהו מקום, לבסט ולהכיל רגשות. יכול להיות שאתה מאוד לא מתעצבן על משהו מסוים, אתה לא מעט מוציא סכין ולעץ. נכון? קורה איזה משהו בדרך. יש איזה כל מיני דברים, אתה מנסה להסביר, עושה מותן, אתה שולח שלחים, את עורך הדין מולכו, שולח את ציפי לבני, את זה, כאילו יש כל מיני דברים שקורים לפני שאתה... עכשיו, אבל תנסו לחשוב על זה, למה הבאת את זה? בעצם ההבדל בין האנשים זה הבדל בתחיית הסיפוקים, כלומר בעוצמת התפקוד של עונות הקדמיות. שעונות הקדמיות, הם, בזכותם אנחנו ציביליזציה, ואנחנו לא נראים פה כמו שנראים בסוריה. סוריה זה מקום שהוא לא ציביליזציה, שבו כאילו מתעצבנים אחד על השני, אז יורים, וכמה כבר יש? 120 וכמה אלף הרוגים? 150 לפי הלכות? לא, כן. רק היום, יוטיוב חדש, היום... ביוטיוב חדש היום רואים הוצאה להורג של איזה עשרה להיסטוריה.
לכן כשאתה חושב על הסיטואציה הזאת, אתה לא מצליח להגיע למחשבה שלו, כי אתה לא גדלת באותו מקום. כל העונות הקדמיות, כל הדברים האלה, זה קשור בנורמות חברתיות שאתה גדלת, לא גדל.
כן, אבל... מה שאני רוצה לומר, שהנורמות חברתיות הן לא משנות את המהות, במהות בפנים הכל אותו דבר. במהות כשאין ויסות פנימי, אז יכול להיות שעונות שהן חשובות מאוד, שבזכותם אנחנו ציביליזציה ולא יכולים אחד לשני, והעסק לא נראה כמו ג'ונגל, ולא כולם זה שמה אנג'ל. והחברה לא נראית בכללות, לא נראית כמו חומס ודמשק. ברוך השם שאנחנו ציביליזציה. נכון? שהבדלנו מן הטועים. זה באמת ברוך השם. אבל, לפעמים בשור שבאות הם אותם בעיות. יש שם משהו לא פתור. ומה שלא פתור הזה, זה יכול להיות שפלוני לא יתאבד. אז זה שלא יתאבד, זה לא אומר שאין לו עכשיו איזה בור מדמם. הבור מדמם הזה כאילו עובד ועובד ועובד. יכול להתפרץ בכל מיני צורות. יכול להתפרץ בצורה עדינה. יכול גם דרך אגב, חס וחלילה, גם לצאת בצורה של מחלה. הרבה פעמים מחלות, הן בעצם הצטברות של המון המון אנרגיות שליליות, זה הרפואה הסינית מלאה מזה, אנרגיות של מצבות ומצבות ומצבות של איזשהו פשוט מתפרצות, בצורה של גידול או משהו חס וחלילה. עכשיו, ולכן למעשה כאילו התהליך הזה של, כל התהליך של בליאן זעיר אנפין והסדר שלו הוא קריטי. זה לא פריבילגיה, זה שאנחנו רוצים להגיע כאילו ל... שיש לנו נאי דעדה בבימה, וקודם כל החיצוניות הכלים, ואמצעיות הכלים, ופניות הכלים, ואחרי זה רק את הנאי עצמם, ורק אחרי זה את המוחים העצמיים, שהתהליך של ההתפתחות הרוחנית הוא תהליך מאוד מאוד חשוב. מה קורה בעולם הישיבות? תהליך הפוך. קודם כל מתחילים מפילוסופיה. קודם כל מתחילים מערכים. קודם כל מתחילים ממאמר הדור, ואנחנו, ופה ושם וזה 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 וזה. כל ישיבה באיזה שלה, והרבי, ושליחות, ואלף אחד דברים. כל מתחיל בערכים גבוהים. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב שבאדם יהיה לו ערך, שהוא יגיע לרוחין בעצם. אנחנו, המטרה שלנו זה לא רק להתעסק בפסיכולוגיה כלכם. המטרה שלנו בסוף זה יגיע לדבקות, ושהוא יגיע לדבקות. בסוף זה מוחין בעצם, בסוף זה גם להיפגש עם משהו שמחוץ אני. אבל בשביל להגיע למוחין בעצם, למוחין העצמיים, להגיע אליהם בצורה אמיתית ונכונה, צריך להיות כלי נכון וכלי שמוכשר לזה. אם הכלי לא קיים, אז המוחין, אם לא יהיו מוחין, הם...
בריחה לרוח.
זה יהיה בריחה לרוח. עכשיו, סוף, שימו לב...
איך זה נגיד ש...
מה היחס? מה?
נגיד בארצות הברית, המקרים שמישהו רוצח מלא אנשים מדבק, זה נגיד בארצות הברית, זה
מספיר... זה פעם.
כן, לא, אני אומר, איך... זה מה שאני אומר, איך כאילו... זה חלק מהחסיד דה-אינציביליזציה הכי גדולה.
זה חלק
מהתרבותי.
זה רוטו בתרבותי, כלומר. תראה, טוב, אני לא אכנס לזה, אבל יש, כתב מעריב צח יוקד, כתב איזה פעם על תרבות הפעוברים, על אנשים שיש שם בתים, אנשים הרבה כסף, שגרים בבתים שבין בית לבית יש לך איזה 150 מטר באזורי פעוברים, ושלנסוע לכל דבר הכי קרוב, לחבר הזה, הוא צריך הקפצה שאם אתה קפיץ אותו, והוא כל היום מול הסוני פלסטיישן, ואנשים כאילו הופכו להיות מטומטמים, כאילו בלי שום אינטראקציות חברתיות, הם גדלים, ולפעמים זה עם משפחות חד-הוריות, שאמא גדילה עם ילד, וילד כל היום תקוע כאילו בתוך הזה, ופעם היום בשבוע מסיע אותו לחבר, וגם אם ביחד משחקים עם ה... ומשהו שם כאילו בקישורים החברתיים נדפק עד לרמות כאלה, ש... ואז הוא רואה איזה סרט, הוא רואה תפוז מכני, רואה רוצחים ילדה, ונראה לו מגניב. וזה... למה לא? עכשיו, אז בואו נחזור ל... מה היחס? דיברנו על אבא ואמא וישראל סבא בתמונה, מה היחס ביניהם? היחס ביניהם זה היחס בין השיח העצמי הפנימי של ההורים, נכון? יש את הצורה שבה ההורים מדברים כשהם ילדים, כשהילדים יכול לישון, יש את השיח של ההורים, מה שמדברים ביניהם. ויש את הצורה שבה מדברים ילדים, יש דברים שלא אומרים ליד ילדים, נכון? עכשיו, יש הבדל, כאילו, בין העולם העצמי של ההורה, קודם כל השיח של ההורה, של כל אחד מבני הזוג בינו לבין עצמו, לבין הצורה שבה שניהם יורדים אל העולם של הילד. כשהם יורדים לעולם של הילד, שזה ישראל סבא בתמונה, שם באמת אמא תיתן לו את מערכות המושגים, את החשיבה המושגית הפרטנית, את הקטגור... אבא ייתן לו את הכללים, את הקטגוריות המופשטות. ומה המטרה? המטרה של כל זה שהם לאט לאט יבנו בצורה מדורגת את עזה, את זרם, יבנו אותו. את מרכז האהבה, מרכז האישיות, ויבנו אותו קודם כל ברמת הנפש שלו, שזה קשור למלכות שלו, וברמת הנפש ורוח, וברמות הבסיסיות שלו. ואחרי ש... אחרי שהוא יסיים את הלימודים, אחרי שהוא יסיים את הקבלה של השפע מאבא ואמא...
גיל 6?
לא משנה, יש כאלה שצם גיל 6 זה גם גיל 30. אבל כאילו אחרי שהוא יסיים את זה, מתי כל אחד לפעום דרגה דילה, מתי שהוא יסיים את זה, תלוי מה, יש כאילו, יש דברים גיל 6, יש דברים שם גיל 12 ו-13, יש דברים שם גיל 20, יש כאילו כמה שלבים של הגדלות. אבל אחרי שהוא מסיים את כל הדברים האלה, אז מה שקורה זה שהוא לאט לאט, הוא נכנס אל המרחב העצמי של אבא ואמא, והוא כאילו, הוא לומד את החיים עצמם. כלומר, שימו לב, הם יתנו לו בהתחלה את החיצונות של הכלים וזה וזה, אחרי זה הם יתנו לו תיארות, את התיארות שני, אורות עצמם שני ידי אבא ואמא, שזה בעצם התורה והמצוות. זה שם הם חברו אותו לנשמה, למקומות יותר גבוהים שלו. הם יתנו לו תורה ומצוות, שם הם חברו אותו בכלל, הם יפתחו בתוכו את היכולת פה להיות בתוך, להיפתח למרחב של רוח. ומה יקרה אחרי שהוא יקבל את כל המעטפת הרגשית? קודם כל את המעטפת הפיזית, את הביטחון, ביטחון. אחרי זה את המעטפת הרגשית. אחרי זה את המעטפת הרוחנית, אחרי זה את המעטפת הנשמתית. הוא יקבל תורה ומצוות, יקבל את כל ההערות של הקדושה. יקבל מעולם העצירות מאבא ואמא. אז אחרי זה, זה בעצם אפשר להתחיל להגדיל את שיעור הקומה שלו. הוא יתחיל לגדול, הוא יתחיל לגבוה.
אתה מתחיל
לחוות, הוא לא מטובח. ואז הוא יתחיל בעצם להיכנס למרחב החיים העצמי. הוא בעצמו ייכנס למרחב הפנימי של אבא ואמא. אז הוא יקבל את האורות של אבא ואמא, את האורות הפנימיים, את הפנימיות של אבא ואמא. שמה זה בעצם את הפנימיות של אבא ואמא? זה אומר שהוא לומד את החיים עצמם, הוא מתחבר אל הלב. יש לו כבר את היכולות, יש לו את הבנת הלב, יש לו את בינת הלב, נכון? בינה ליבה ובא לב מבין. זה הפסוק שתיקוני זוהר אומר, פתח אליהו, תיקוני זוהר על הבינה, בינה ליבה ולב מבין. בינת הלב זה בעצם הבינה העצמית, שהוא מקבל לא דרך תיווך, אלא מתוך עצמו. עכשיו, שימו לב אצל הרב קוק, תראו בעמוד השני. ערך ההכרות הפנימיות, צריך להסביר עילוי הלימוד של רזי תורה, באות הקודש, עם הדרישה לכבד את ההכרות הפנימיות של האדם שהוא יסודו של עולם. מכל הנפילה שעולם מתעלה בתרבותו החיצונה, אפילו בערכו הפנימי, בא עם המידה הזו. שכל מה שערך החיצון של התרבות הוא מתקדם, האם תופסת יותר את ההכרה החיצונה, הוא מוסיפה לזלזל בהכרות הפנימיות. ותוך כך ערכו האמיתי של האדם פחות ויורד. וגאולת עולם תלויה ברוממותם של ההכרות הפנימיות שהן באות ומהירות על ידי עסק הקביל וממכן, שהוא עצמו העסק הנבע ברזי תורה וקדושה וטהרה, והנבע באומץ רוח. מה אומר כאן הרב קוק? אנחנו רגילים שהלימוד הוא לימוד חיצוני, כי אנחנו כל הזמן לומדים תורה, לומדים מצוות, לומדים פנימיות, לומדים דברים, בשביל באמת להתחבר לדברים האלה. אבל המטרה של כל הלימוד הזה, המטרה של כל לימוד זה לא להישאר ילד של הורים. הילד הזה צריך לגדול ולהיות הורה בעצמו, הוא צריך להיות יוצר בעצמו. מה זה אומר לגדול ולהיות הורה בעצמו? הוא צריך להגיע לשלב שבו הוא בעצמו מתחבר אל המרחב של החיים הפנימיים, שיש לו בבינת הלב שלו, ואז מתוך המקום שלו יש לו את ההכרות העצמיות שלו. זה השלב שאחרי שהוא כבר התמלא, מילה כחסור בשס הפוסקים, התמלא בכל ההורות, כל ההורות שהוא קיבל גם את הכלים וגם את ההורות מאבא ואמא, אז הוא בעצם מתעלה למקום שלהם, מתעלה לפנימיות הבינה. ואז יש לו את ההכרות העצמיות, זה המקום שבו הוא מתחיל לחדש. זה המקום שבו גם הוא מסוגל, כאילו האינטואיציה שלו מספיק מפותחת, שהוא מסוגל בתוך עצמו, כאילו לחוות חוויות בלתי אמצעיות וכאילו להבין דברים. יש לו את הבנת הלב.
כאן הכרות הפנימיות זה בהכרח חזי תורה.
מה?
זה בהכרח חזי תורה, זה בהכרח קבלה, או שזה הכרות פנימיות? זה להבדיל מההכרה שמגיעה לך במסורת אבות. זאת אומרת, למה אתה מקיים את המצוות ויש לך את כל האורח חיים הדתי? כי זה מה שגדלת עליו אצל הבבים שלך, וגם הם גדלו אצל הבבים שלהם, ולכן הם מקיימים את זה. הכרות פנימיות זה שאתה, בסדר, הגז גילים הזה הוא טוב על גיל מסוים, ועכשיו אתה אומר, למה אני מקיים את השבת? למה אני מניח תפילין? למה אני עושה את הדברים האלה? ואז מחפש את הכרה פנימית אצלך. זה לא דווקא רזה תורה, זה יכול להיות גם מצוות מעשיות, אבל אתה מבין בעצמך למה אתה עושה את הדברים האלה. זה הכרה, לא יודע, ככה אני מבין.
אצל רבי נחמן ברסלב, נגיד רבי נחמן ברסלב הוא בכמה מקומות בלקוטי מאורן, שהוא מדבר, הוא מדבר על זה שכתוצאה מדבקות, מי שזכה דבקות בהתבודדות או משהו כזה, אז אלו חילושי תורה. עכשיו, המושג חילושי תורה שהם עוקבים בכל המקומות שרבי נחמן מביא את זה, חילושי תורה לא כל מה שיש חזמות לפרשת שבוע. אלא חילושי תורה זה איזושהי תובנה רוחנית עמוקה על החיים.
למה אתה חי את החיים האלו? כמו שאתה חי אותו.
כן, שהיא לא חייבת להיות איזה וורט, איזה משהו כזה, כמו שאתה אומר, היא לא חייבת להיות איזה משהו כזה...
אם אתה אדם מעמיק באמת, אז אתה באמת תכתוב את דבקותי מוהר"ן.
אז יכול להיות שזה יבוא, אבל זה לא בהכרח. כלומר, זה יכול לבוא בכל מיני אופנים. כמו שאתה אומר, זה יכול לבוא בעצם בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים. זה לא בהכרח נעול, כאילו באיזשהו, בצורה אחת של מופע. זה לא שאתה תלך לכתוב בכך פירוש של פרשת שבוע. זה יכול להיות באמת דברים, כאילו, אצל רבי נחמן ברסלב, כאילו, בלקוטי מוהר"ן, אתה רואה שחילושי תורה זה יכול להיות אפילו ברמה של מה לעשות היום, של איזושהי הבנה, של איזו תובנה שיש לי כתוצאה מסיטואציה שנקלעתי אליה. כלומר, גם דברים כאלה נמצאים אצלו בגדר חילושי תורה. עכשיו, נכון, כאילו, אנחנו מדברים על התבונה, יש כמה רמות של תבונה. ובדרך כלל, בכל השלבים הראשונים, אז זה מפה נמצא בשלב של הדין של התבונה. הוא עונק מתוך הדינים של התבונה, ויש תבונות אדלנה. אבל יש שלב מסוים שהוא עולה מעל התבונה אל הבינה, שזה המקום של הבינה העמוקה, ששם בעצם התובנות שלנו תובנות עמוקות. אז אצל הארי, זה ההבדל בין ימות החול לבין שבת. בימות החול, רוב השליטה בימות החול היא שליטה של התבונה, לעומת שבת, שבשבת יש יותר הערה של הבינה. בשבת. אחרי זה, אם בזמנות נלמד את התפילות, אז נראה כאילו איך זה עובד בתפילות. ועכשיו, עוד משהו, כאילו ביחס בין זהר לבין הבינה. אז אנחנו רואים שאם ההורות של אימא כל הזמן נמצאים בתוך הילד, כל הזמן נמצאים בתוך הילד. עכשיו, היתרון הגדול הוא שהאימא נוכחת בילד רק עד החזה. כלומר, לא כל המרכז של אימא, הצדדים שלה, כמובן צריך לראות, כן עובדים גם עד למטה. אבל המרכז של אימא נמצא בילד עד החזה. למה זה חשוב, כאילו, הנקודה הזאת? כי הסימביוזה שבין הילד לבין אמא היא סימביוזה בעייתית. כאשר יש מצב שהאימא אימא טוטלית, היא לגמרי כאילו על הבן שלה, ולא משחררת, אז יש מצב שהילד לא יכול לצאת מהסינר, הילד לא יכול לגדול ולא יכול להשתחרר. אני פגשתי פעם איזה מישהו שהיה בן 40 ורווק, והיה גר אצל אימא שלו. והבחור מצליחן ועשיר וחבל הזמן, וגר אצל אימא שלו. קשקשנו ודיברנו בזה וזה וזה וזה, אומר לי, אני לא מבין מה בזה וזה, אמרת, מה אתה לא מבין? אז הוא מי תצא עם בן 40 שגר אצל אמא שלו, אומר, היא מסכנה והיא זה, היא לבד וזה, אבל הוא לבד, אתה יודע, פיליפינית, אתה יכול לבקר אותה, אתה לא יכול לגור אצל אמא, בגיל 40 זה לא עובד, אתה לא, כל עוד תהיה אצל אמא, עכשיו זה לא, זה גם משהו עמוק, ויש משהו, אמא מצד אחד נותנת המון המון לילד, אבל המקום הזה צריך באיזשהו מקום להיפסק. עכשיו, בחלקים התחתונים שלו, מתחת לחזה, נכון? מתחת לגרטל, אמא לא נמצאת שם. אמא נמצאת במקומות בני נמוכים מדי, אז היא בעצם לא מאפשרת לו, היא יוצרת סימביוזה לא בריאה, שהיא לא מאפשרת לו לקבל עצמאות. לא מאפשרת לו בכלל לקבל עצמאות. עכשיו, מה שקורה זה שיש איזשהו מרחב שחרור מתחת לחזה, שלא נשלט מצד אחד. על ידי הנוכחות האימהית, ומצד שני היא כן מקרינה עליו, כמו יכולה להעיר בו מבלי לשלוט עליו. בעצם המרחב הזה מאפשר לזהר לפתח מתחת לקו של החזה, לפתח את הקשר עם רחם, לפתח את הקשר עם הנקבה, עם הנקבה שלו, השחרור שלו מנקולה של אמא. עכשיו, למה זה מורכב? כי בשביל להשתחרר מאמא הוא צריך להיות מספיק בטוח, אם נחזור למה שדיברנו מקודם, היכולת להשתחרר מאמא היא ממתי היא מגיעה, כאשר הזה מספיק בטוח שאת מה שהוא אמור לקבל מאמא, יש לו. שיש לו את החום ואת האהבה ואת הביטחון. אם הוא לא בטוח שיש לו, אז הוא כל הזמן תלוי כאילו בדמות של האמא, כל הזמן נמצא בתוכו. האבא, לעומת האמא, כן יכול להמשיך עד הסוף. למה? כי האבא הוא פחות סימביוזי. תמיד יש מושג כזה של אבא יסד ברטה, שזה הקשר בין החוכמה לבין המלכות דווקא. עכשיו, למה אבא יכול לרדת להם עד סוף כל הדרגות? אבל זה בדיוק כמו שקרה בפורים, מה קרה בפורים? נכון, הערה של יסוד האבא עד המלכות, בלי לבושים, הערה חשופה. ובאמת זה גם משהו, אחד מה שאני לא צריכתי להבין זה, לא צריכתי להבין את החסידות, כל הדרושי חסידות הפורים, אני לא צריכתי להבין אותם. הרי ההסבר של האר"י על פורים הוא הסבר מובן. של פורים יש מצב של בגלל כל הסיבות, בגלל כל הדברים שלמדנו בשיעור הקודם, יש מצב של הערה של אבא, יסוד אבא פורט, שבעצם פורץ את כל הגבולות ויורד עד למטה ומיר עד למלכות בלי פילטרים. עכשיו מה זה אומר? לכאורה, זה בדיוק מה שקורה בפורים. מה קורה בפורים? אנשים, מה זה להיר למלכות? איך זה מהיר למלכות? איך הדיבור? מה קורה בפורים? כולם משתכרים, מקבלים הערה חזקה מאוד למעלה מטעם ודעת, והם מדברים, 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 מדברים. מדברים כאילו בצורה מאוד מאוד, כל השירות דיבורים, בצורה משוחררת. עכשיו, החסידות מסבירים אחרת, החסידות מסבירים שיש עלייה עד הכתר. עכשיו, כשמסתכלים על פורים, רואים שדווקא מי שצולק זה הארי ולא החסידות. כאילו, איך שנראה פורים בפועל, איך שנראה כל הסעודות פורים, הם נראים הרבה יותר הארי מאשר החסידות. זה לא עלייה עד הכתר, זה הפוך, זה ירידה של הכתר אל המלכות, אל המקום של הדיבור. טוב, זה הרב פורים. אבל
שיש תנועה שהיא חזרה, כאילו זה כמו,
כאילו
אתה מקבל, אתה נותן
וחזרה,
כאילו יש איזה עלייה, ככה.
יש בקיעה, האור אבא הזה הוא בוקע דרך דיבור, וזה דיבור שהוא למעלה מכלים, הוא באמת למעלה מכלים, הדיבור שפורים, הדיבור שהוא יותר מכלים, הוא יותר כאילו מהדיבור הרגיל, יוצא בו דברים שלא עצים ביום רגיל. כל הדברים שלא יותר ביום רגיל, אני יכול להגיד בפורים, כי זה אור שהוא מעל הכלים, אבל זה בקיעה. זה יותר משהו
שאולי, להגיע למקום של מופשטות אולי,
לא? זה יותר, הירידה למטה, הירידה אל הגוף, זאת הנקודה כאלה יותר משמעותית.
הרי זה יותר אובייקטיבי, חסידות מדברת סובייקטיבית
החלק הזכרי של
הנקבה
והחלק
הנקבי
של
הנקבה. זה, היינו צריכים להגיע לזה עכשיו. רציתי עכשיו להתחיל להיכנס ללאה ורחל, אבל זה נושא ארוך. ליחסים בין ללאה רחל ויעקב. ולאחות היחסים שלהם.
וישראל? איך
ישראל משתלם? ישראל הוא היה עוזר על פן עצמו. כן, על ההבדל בין רחל ללאה, רחל בין אור, ההבדל בין האור לבין הבית. רחל זה אור, אור בעדו, בכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, ורחל זה הבית. רחל זה הרי הקשר תפילין, ורחל היא הבית של התפילין של יד. ורחל היא, סליחה, לאה היא קשר תפילין של ראש, היא שייכת לאור, ולאה היא הבית של התפילין של יד.
רחל,
סליחה, רחל היא הבית של התפילין של יד.